שלום לכולם ושבוע טוב. אנחנו בפרשת ויקהל, שהיא פרשה מאוד מוזרה מהתוכן שלה, שקודם כל רואים שברש"י כמעט אין פירוש לא לפרשת ויקהל ולא לפרשת פיקודי. ומדוע? מי שמכיר יודע שפרשת ויקהל ופרשת תרומה כמעט אותו טקסט. פרשת, כלומר כל הפירושים על מה שיש בפרשת ויקהל כבר רש"י כבר פירש אותם, פרשת תרומה, לא צריך לחזור על זה. אותו דבר עם פיקודי, לגבי פרשת תצווה. אז למה צריך לחזור על זה? ויש פה עיקרון מאוד 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 חשוב, ובעיקר בהקשרים העכשוויים והנוכחיים של היום, לחברה שלנו, לאישיות שלנו, ובואו ננסה להבין מה זה. פרשת ויקהל, חוץ מזה שהיא העתק של פרשת תרומה, אבל ההתחלה קצת שונה. כי פרשת תרומה זה מתחיל, ויקחו לי תרומה. פה כתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. אנחנו בספר שמות פרק למדי פסוק א', פסוק ב', ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי לכם קודש, שבת, שבתון, לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש פה איזה שני פסוקים על שבת, אבל גם בשבוע שעבר היה לנו השבת. גם בפרשות קודמות היה על שבת. למה להזכיר את זה שוב? ואז רק בפסוק ד', ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה אדוני לאמור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כה נדיב ליבו יביאה, את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת, ומפה זה כבר ממש פרשת תרומה. כל השינוי של ההקדמה, ואם אתה ככה לוקח את הקונספט, משנה לו טיפה את השוליים, וכבר עשית מזה קונספט חדש. מה החידוש פה? בואו נזכיר מה קורה כאן. יציאת מצרים, פסח. יציאת מצרים, פסח. יציאת מצרים זה מכת בכורות. וכמו שאמרנו, יציאת מצרים, היציאת מצרים הפרטית שלנו, שובבים וכן הלאה. אחרי כן, שישה ימים אחרי זה, קריאת ים סוף. הלימוד של הנס. עוד שישה שבועות אחרי זה, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה להגיע כמעט אל השיא, ושם במעמד הר סיני אנחנו מקבלים גם את פרשת יתרו, משפטים, תרומה ותצווה. כל המערכת הזאת של בעצם הכוח המרוכז של התכלית של המטרה של האדם. להיות חופשי, להבין את החוקים, לבנות את המתחם המקודש במרחב שלך, שזה הבית, הקריירה, העבודה, השכונה, החברה, הסביבה וכן הלאה. ואחרי כן להגיע למדרגה של להיות הכהן הגדול של המתחם המקודש שלך. שזה תכלית המין האנושי. אבל אז יש כאילו תקלה במערכת. מה תקלה במערכת? יש שינוי של התכלית, שינוי של הכיוון, לא התכלית, סליחה, אבל שינוי של הנתונים. כי קודם היינו במצב של מסלול ישירות לקראת גמר התיקון וביאת המשיח, חטא העגל אבל. חטא העגל מכריח שינוי בנתיב. אתה צריך להגיע לאותו מקום, אבל עכשיו יש נתונים אחרים בתוך המערכת, ואתה צריך לשנות את הנתיב, כי הנתונים השתנו. אוקיי, 40 יום על הר סיני, משה יורד, י"ז בתמוז, חטא העגל. הוא עולה שוב להר סיני בראש חודש אלול. הוא יורד עם הלוחות השניים, כי את הראשונים הוא שיבר. למה הוא שיבר את הראשונים? הראשונים היו מתאימים למסלול הקודם. מה היה המסלול הקודם? אמרנו, הלוחות הראשונים אפשר היה לקרוא אותו דבר משני הכיוונים. המסלול הקודם היה מסלול שכל אדם תוכו כברו. מה שאתה אומר זה מה שאתה מתכוון, מה שאתה מתכוון זה מה שאתה אומר. ואתה לא חייב לשנות ולהסתיר. למה? כי זה נקי בפנים, נקי בחוץ. ברור שעכשיו הלוחות השניים לא מתאימים כי היה חטא העגל. נוצרה קליפה חדשה. ותוכו של האדם לא כברו. אתה אומר אחד בפה ואחד בלב, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אתה בתהליך של ביאורים. הלוחות הראשונים לא מתאימים למצב כזה, חייבים לשבור אותם. ומשה משבר אותם בעניין פיאל, כי הוא חייב להביא לוחות אחרים. הוא עולה להר סיני, סוף סוף הוא מקבל אישור, הוא מקבל סליחה או מכילה, מגיע להר סיני, עולה באלף אלול. 40 יום על הר סיני, 40 יום של סליחות. הוא יורד בחזרה עם הלוחות השניים ביום כיפורים. עד היום אנחנו חוגגים את היום הזה, את היום שבו הכל אפשר להיסלח, הכל יכול להימחל. פרשת ויקל אומר רשי, ויקל משה, רשי על פסוק א' של פרק למדי, למחרת יום הכיפורים. אנחנו ביום הכיפורים, משהו כמו חצי שנה אחרי יציאת מצרים. כבר אנחנו עברנו את כל הדברים האלה, מתן תורה, לוחות ראשונים, חטא העגל, שבירה, לוחות שניים, יורדים עם הלוחות השניים, חישוב מסלול מחדש. מה החישוב פה? כשירד מן ההר, ויקל מלשון הפעיל. הוא לשון הפעיל שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. מי נאסף? מי נאסף? ויקל משה את כל עדת בני ישראל. מה השינוי שנעשה כאן? מסביר לנו הזוהר. הזוהר מסביר לנו, נלך ישר אל העניין. זוהר ויקל, פירוש הסולם, סעיף זין. ותחה זימקתי בקדמתה, מעט כל איש אשר יתבנו ליבו. להכללה כולה בגין דבעה, קודשה בריחו למעבד, עובדה דמשכנה, מכל סיטרין, במוחה או קליפה. ובגין דהבו עינון ערב רב בגבעיו, יתמר מכל איש אשר ידבור ליבו, לחללה לון בעיניו דישראל, דהינון מוחה וכולו התפקדו. בואו ננסה להסביר, יש פה שלושה רבדים של פירוש. אוקיי? אבל אנחנו נחבר את כולם ביחד. הרי הקדוש מסביר לנו כך. הנשמות האלה שאנחנו מדברים בהם, שבעצם חוללו את כל המהפכה הזאת של ההיסטוריה של המין האנושי, מה שנכלל תחת חמישה חומשי תורה, הרי יש פה איזו הצגה, הצגה רב תכליתית ענקית, בעיקר מספר שמות ואילך. אוקיי? מי הם הנשמות האלה, אומר הארי הקדוש? אלה נשמות ששורשן עמוק, אבל אלה נשמות אקסנטריות למדי, שעושות המון רעש על במת ההיסטוריה. אנחנו פוגשים אותם פעם ראשונה בענק דור המבול. דור המבול, חברה מאוד מתקדמת מבחינה טכנולוגית, הדים לכך בסיפור של אטלנטיס, והסיפור הזה מופיע עלילות גילגמש, ואטלנטיס וכן הלאה בכל מיני דתות ותרבויות מופיע העניין הזה. חברה מאוד מתקדמת, עם נשמות שהניעו אותה, עם מאוד מאוד עוצמתיות, רצון לקבל מאוד מופרז, אבל זה תמיד מניע את האנושות קדימה. מה הבעיה? זה יצא משליטה. העוצמות היו אדירות, אבל נשמות מאוד מתחילות. חוסר הבנה של איך עובד היקום. התוצאה, אנחנו מכירים את זה עד היום. אתה נכנס למקומות עם עוצמות אדירות, ושאתה מוציא את הטבע מהאיזון, וזה נכנס בך במכות אדירות, אתה לא יודע מאיפה זה הגיע. אתה חושב שאתה מבין? אתה עוד לא מבין איך זה עובד. נוח יוצא מזה בחיים, ואיכשהו קשור אליהם, ולא, יש אגדה שהוא לא בחה עליהם, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, נוח חוזר, עכשיו, שנייה, נעזוב את נוח, אותם נשמות חוזרות שוב בגלגול. הפעם זה הדור הפלגה, מגדל בבל. שוב נשמות עם עוצמה אדירה, הן מנסות אותם נשמות לבנות תרבות חדשה. שוב הם מנסים להשתמש בטכנולוגיית על כדי ליצור תרבות עוצמתית שתחזיק מעמד. הם שוב מאבדים שליטה בגלל חוסר הבנה של התוכנית האלוקית והמבנה של היקום. התוצאה במקרה היא לא כל כך הרת אסון, רק התרבות שלהם קורסת, והם מתפרדים להמון רסיסים שמתפזרים בעולם. פרי אחד רב ערך לאותה תרבות, אברהם אבינו שהוא יוצא מהתרבות הזאת, ממגדל בבל. אברהם אבינו איכשהו כן אוסף את הניצוצות האבודים, ומתחיל להבין את הכיוון. הוא עושה המון עבודה, זה לוקח לו הרבה שנים, והוא לא מבין את כל התמונה. הוא עדיין בהתחלה, אבל סוף סוף, אחרי כל הניסיונות נפל האלה של הדורות הקודמים, הוא מתחיל לעבור תהליך שקודם כל, הרי כל מה שעבד דור המבול ודור הפלגה, עבדו על שני דברים, טכנולוגיית על, והרצה עיוורת לרצון, למניע, ולא משנה מה המחיר. מוכר לכם איפשהו? העיקר תצליח בגדול. מה המחיר? זה לא משנה, לא מעניין. כל זמן שזה מצליח, כל זמן שזה בגדול, כל זמן שזה מפורסם, כל זמן שזה עוצמתי, זה מספק, זה מספיק. ערכים, עניינים, ירק ובעלי, אין כזה דבר. מחיר. הגינות? לא, השורה התחתונה. אברהם מתחיל להבין, הראשון שתופס שזה לא הכיוון בכלל. הוא מתחיל לעבוד על ניקיון אישי פנימי, לפני שאתה משתמש בעוצמות כל כך גדולות. אברהם עובר תהליך של התנקות והזדקחות מאוד אינטנסיבי וממש לא נוח. לא נעים. הוא נודד, הוא מאבד את מה שיש לו. הוא עובר השפלות, תסתכלו טוב טוב כאדם. אחרי שהוא מתיישב בחרן והוא עובד שם ומצליח ובונה שם משהו, יאללה, תעזוב את הכל, תלך לארץ כנען. הוא הולך לארץ כנען, משאיר את הכל מאחוריו. תחשב פעם שנייה שבן אדם מאבד את כל מה שהוא בנה. ומתחיל מאפס. הוא מגיע לזיכוך כזה, שמי בא להלוויה שלו? יצחק וישמעאל בניו, זהו. אבל הוא מת זקן ושבע. הוא לא עושה את החשבונות של... תחשבו, היה תלה. ואצל התלה נורא חשוב. איזה צדיק אתה... שניים באים להלוויה שלו, אבל הוא זקן ושבע. כשהוא מגיע למקום... אני יודע לאן הגעתי, הם יגיעו, תקח להם עוד 4,000 שנה, הם יגיעו, זה בסדר. מבחינתי, אני עשיתי את העבודה שלי וזה מספק אותי. ואני לא צריך את האישורים, את התארים, את הערכה וכן הלאה. זה ממש לא מה שחשוב. איזה זיכוך. יצחק עובר גם כן, להושיט את הצוואר שלו לאבא שלו וכן הלאה. ויעקב, מה שהוא עובר. הם בעצם סוללים דרך אחרת לחלוטין. מדרך של עוצמה בכל מחיר, ופרסום בכל מחיר, וכוח בכל מחיר. ולא משנה אם אתה מוכר את הנשמה שלך לשטן, למקום שזיכוך פנימי ממוקד, כל כך מדויק. אחרי שהם ניקו את הדרך, אומר הארי הקדוש, הם עכשיו דואגים איך הצאצאים שלהם יזכו לכזה זיכוך. וזה הירידה למצרים. אומר הרי, אותם נשמות שהיו בדור המבול, אותם הנשמות שהיו בדור הפלגה, יורדות למצרים ונולדות כדרך הצינור הזה של אברהם, יצחק ויעקב, כבני ישראל. הם גם עוברים את התהליך של הזיכוך דרך אברהם, יצחק ויעקב, וממשיכים לעבור את הזיכוך במצרים, אלה שלא טבעו מספיק בדור המבול, כל הבן הילוד, היאורה, תשליחו. הם ממשיכים לעבור את התהליך של ההזדקחות, ואלה שלא קלטו כל כך את הבעיה של מגדל בבל, הווה נלבנה לבנים, מה גורלם? ללבון לבנים למען פרו. הם היו הנשמות האלה. כך, זה היה תהליך, תהליך של למשוך נשמות מדויק, מתדר מסוים, שאותם נשמות באו, ולכן מצרים, אומר הארי, נקראת כור הברזל. מתי היית קורא לזה כור הברזל? כשאתה צורף, ואתה לוקח את הקורא, את הפרות הזהב או הכסף, ואיך זה נראה? כמו לכלוך. אתה שם את זה בתנור, בקור, בקור. מה זה אומר קור? ברמות חום גבוהות מאוד. ואז הלכלוך נשרף, והמתכת העיקרה מתחילה להיקבות בפינות. ואתה צריך לשרוף את זה כמה פעמים, תהליך אחרי תהליך, עד שלאט לאט זה מתחיל לקבל צורה של זהב או כסף. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, מסביר הרב אשלג, הם כבר מסוגלים להבין מה זה ואהבת לרעך כמוך. אחרי שהם עברו את הזיכוך של אהבה מצרק ויעקב, ואחרי שהם עברו את כל האיסורים של התביעה במבול וכן הלאה, והאיסורים בעבודת הפרח במצרים, הם שבורים, הם רצוצים, אבל הם מסוגלים להתחיל להבין שיש עוד בן אדם חוץ ממך. איך שנאמר, אין דבר שלם יותר מלב שבור. כי זה, יש לך מקום בשביל עוד אנשים. וכשהם יוצאים ממצרים, הם כחומר ביד היוצר. אין להם התנגדויות, הם עברו את התהליך של גמילה מהסם הכי מסוכן, אגואיזם. אין סם יותר מסוכן מזה. הם שבורים, רצוצים הדק. הזהב מתחיל לצאת החוצה, הטוב מתחיל לצאת החוצה. הרחמנות מתחיל לצאת החוצה, האכפתיות. לכן ויחן שם ישראל כנגד ההר. אבל הזוהר מוסיף עוד עניין. חלק מהנשמות הגדולות האלה התגלגלו למצרים, אבל לא כבני ישראל. הם היו החרטומים של פרו. וכאשר הדוקרב הנורא הזה בין פרעו וחרטומיו לבין משה ואהרון מסתיים, שזה נהיה דוקרב של קוסמים, מי שמנצח בענק זה משה ואהרון. מצרים מוטלת שבורה ורצוצה, ומשום מה הקוסמים החרטומים של מצרים המובסים מצטרפים, כמו שזה נהוג בעולם העתיק, וגם בעולם שלנו, מצטרפים לצד המנצח. אומרים למשה, אנחנו רוצים לבוא איתך. עם מי אתה רוצה להישאר? עם פרעה, שהוא גמור כבר שבר כלי, זהו, מצרים לא קמה יותר. פרעה נשאר רק במוזיאון. אנחנו יודעים שאתה עכשיו הולך להוביל את העולם כולו למשהו חדש. עם מי אנחנו רוצים ללכת? עם הכוח העולה. עמוד האש, עמוד הענה, ניסים קוראים. זה לא הכשפים שלנו, זה משהו, זה בית ספר אחר לגמרי. זה כמו, היינו עד עכשיו בקידי פול, בבריכה של התינוקות, ועכשיו אפשר לעבור לבריכה של הגדולים. משה, אנחנו רוצים לבוא איתך. אומר הזוהר, משה רבינו, שואל ריבונו שלום, לקחת אותם? אומר לו, כך אומר הזוהר. אומר לו בורא עולם, דע לך משה, הערב רב האלה, למה הם נקראים ערב רב? על שם הכישוף שהם היו עוסקים בו, שנקרא ערב רב. כך נקרא הכישוף. תדע לך, משה רבינו אומר בורא עולם למשה, אלו הם שורשי נשמה שלך. עד שאתה לא תתקן אותם, עד לא גמרת את התיקון. אבל מה אני מציע לך? קודם תיקח את בני ישראל, הם יותר מזוכחים. תיקח אותם להר סיני, תסגור איתם את החוזה, תסגור איתם את הברית, תראה שזה מתייצב, תראה שזה עובד. ברגע שזה עובד, עשית לזה הרצה, וזה כבר התקבע, תחזור ותיקח את החברה האלה ממצרים. משה היה מזל דגים. אנחנו רואים אצלו, שכמו הרבה מזל דגים, יש לו נטייה להימור על כל הקופה. זה חוזר אצלו. משה אומר, לא, נוציא את כולם ונעשה את זה בבת אחת. העוצמות שיש פה המדירות, זה יצליח. זה לא יצליח. הוא לוקח את הערב רב, שלא עברו את הזיכוך. המחלה שלהם, של הגאווה ושל האגו, היא סופנית. משה חושב שצריך לתקן את זה. עם האהבה וכל ההערות שהיו בדרך. וכשעם ישראל עולה, עומד שם, והיום האחרון מגיע ומשה בושש בשש שעות, והאם הערב רב, תיקו, זה כתוב, פרשת כי תצא, קראנו את זה אתמול. בתורה? והאיש הזה, איך קוראים לו? משה. לא ידענו מה היה לו. כבר שכחת? אז הזיזול הזה, שחטא היוהרה פה הוא כל כך קשה. תן לנו אלוהים שילכו לפנינו. יש שתי אפשרויות, הם אומרים לאהרון. או אינטגרציה כולנו אחד, או שתיתן לו מישהו שילך לפנינו. משה, לא יודעים, לא נראה שהוא בא. תן לנו מישהו שילך לפנינו. אנחנו צריכים את הכוח הזה שיוביל אותנו, שיחד אותנו. ככה יוצא עגל הזהב. נחזור לסיפור שלנו, לקריאה של הזוהר. בהתחלה, באורי, מה כתוב מקודם? מה שקראנו, אני עכשיו מתרגם. תרגום, הסולם. מה כתוב בהתחלה? התוכנית הראשונית בפרשת תרומה הייתה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו שכולל הכל. אפילו את הערב רב. משום שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות מעשה המשכן מכל הצדדים. במוח ובקליפה, בפנימיות ובחיצוניות. אין דבר יותר שלם ממה שמכיל את החיצוניות והפנימיות, את החומר ואת הרוח. את כל הקיצוניות של כל הסוגים והאפשרויות בתוך החברה. מסתבר שדבר כזה יכולת, היום קוראים לזה שונות גנטית, שונות תרבותית. כל מערכת שיותר מכילה יותר שונות, יש לה יותר יכולת התמודדות עם המציאות. כושר היצירתיות שלה הוא הרבה יותר גדול, היא הרבה יותר פורה, מאשר מערכת שהיא מאוד הומוגנית. הטרוגנית הרבה יותר, עם הרבה שונות, היא הרבה יותר יצירתית. כושר האיזון הדד, היכולת ליצור כל אפשרויות למיניהם. הדבר הכי טוב זה כמה שזה יותר הטרוגני, זה יותר שלם. כי השלם הוא יותר מסכום חלקיו. ואי אפשר לקרוא לדבר שלם שהכל הומוגני, שכל החלקים הם אותו דבר. אז בהתחלה התוכנית היא, הכל כלול, הכל נכלל. מכניסים את כולם פנימה. ומשום שהיו אלו ערב רב ביניהם, נאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. מה נאמר פרשת תרומה? מאת כל איש. כל אחד יכול לבוא. לכלול אותם בין ישראל שהם מוח וערב רב, והם החיצוניות, הקליפה. וכולם נפקדו להשתתף במשכן. אבל אחר כך, היה פה הטסט, היה פה ניסיון אדיר. משה מבושש לבוא, ופה אתה נכנס לשוליים של המבחן. הרי שהכל זורם כרגיל, אין פה מבחן. הכל זורם, הכל בסדר, אתה לא יודע ממה. מתי המבחן? כוסו, כיסו, כעסו. תכניס את הבן אדם ברגע המבחן, שם אתה תראה מה יוצא לך. נכון? כוסו, תן לו יין, נכנס יין, יוצא סוד. כיסו, תבקש ממנו כסף. כעסו, תרגיז אותו. פתאום אתה מגלה, לא הכרתי בכלל את הבן אדם, נכון? הגענו לנקודה הזאת של הלחץ. מה קרה פה בלחץ הזה? באו הערב רב ועשו את העגל, ונטו אחריהם ישראל כל אלו שמתו, וגרמו לישראל מוות והריגה. אז אנחנו מאשימים את הערב רב, נכון? אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן ולהלאה מעשה המשכן לא יהיה אלא מצד ישראל בלבד. תראו מה שקורה כאן. משהו שהיום בפסיכולוגיה של חברות, בעיקר בהתפתחות של סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. כשאנחנו שואלים את השאלה, שאלת השאלות, איך העם התרבותי ביותר בעולם, העם הגרמני, הפך להיות לאומה פראית ביותר עם ההשתוללות הנאצית של הרצח וכל הדברים הכי נוראים והזוועתיים יותר שמין האנושי יכול אפילו, לא יכול לדמיין אפילו. והתשובה היא שזה התחיל עם מיעוט של נאצים, שהרי ב-1933, שהיטלר עולה לשלטון, הנאצים הם מיעוט. הם אולי 20-30%. ב-1939 הם 98%. מה קרה? יכן יצא אותו ביטוי שאומר שהדברים הכי נוראים שנעשו בהיסטוריה של האנושות, הם לא נעשו בגלל המיעוט שעשה את הזוועות, הם נעשו בגלל הרוב הדומם שלא עצר ולא מנע את הזוועות מלקרות. שמעתם את זה כבר? מה יצא? מה קרה? האם הנאצים נהנשו? לא, כל גרמניה נהנשה. כל גרמניה נהנשה. קודם כל, חלקים אדירים גיאוגרפית מגרמניה, שהיו גרמנים במשך מאות שנים, נקראו מגרמניה. 12 מיליון גרמנים אתנים הושלחו ככלי שאין בו חפץ, פשוט השלחו בכוח ובאכזריות. מהסודטים בצ'כיה, מאזורים שזה היום פולין, מכל מיני מקומות, ברומניה, בהונגריה וכן הלאה, באוקראינה, הושלחו ונזרקו 12 מיליון איש. ומי שהתנגד פשוט ירו בו בדרך. והלכו, 12 מיליון פליטים פשוט הושלחו לתוך גרמניה החדשה שנוצרה. האם מישהו אמר, רגע, אבל זה רק הנאצים, לא כל הגרמנים. ברלין הוחרבה, דרזדן הוחרבה, כמעט כל עיר בגרמניה הוחרבה. אף אחד לא בא ולהגיד, רגע, אבל זה רק מיעוט. למה? כל גרמניה נשאה בעול. איפה הייתם ולמה לא עצרתם את זה? כולם לוקחים את האחריות. כל הקולקטיב. עם ישראל יוצא ממצרים בזכות משה רבנו. אז הוא אומר, מה משה רבנו נותן לעם ישראל? נותן מן, תורה, יציאת מצרים, חירות, כל זה. אהרון נותן את הברכה ואת ענני הכבוד, מרים מביאה את המים. מה אומר הזוהר? הכל שלושת האחים נתנו לעם ישראל, ועם ישראל לא עשו כלום בשביל זה. אבל להתלונן לזה כן ידעו. וכשהערב רב באים ורוצים לעשות את העגל, אם עם ישראל היו הרוב, למה אהרון הכהן צריך לעמוד לבד מול הערב רב? ואף אחד לא מזיז אצבע. הערב רב עשו את העגל, עם ישראל שילם את המחיר, עד היום. למה? זה בעצם הלימוד. אתה לא יכול להפריד בין המיעוט האגרסיבי, הקולני, הזוועתי והאלים, לבין הרוב הדומם שלא לוקח אחריות ולא עוצר את זה. בסופו של דבר, כולם ישלמו את המחיר. כשהקריסה קורית, אי אפשר להשים את הערב רב. כולם משלמים את המחיר. כולם. אתה לא יכול לעמוד מהצד ולהגיד, אבל אני לא השתתפתי. זה סוג של פסיכולוגיה שאולי קיימת היום באיזשהו מקום, אבל זה לא עובד. לא עובד ככה. לא עובד ככה מבחינה היסטורית. ולכן, ברגע שהסיפור הזה קורה, חשב מסלול מחדש. אתה כבר לא יכול לשתף את כולם בחזון אחרית הימים. יכולת בשלב הראשון. זאת הייתה התוכנית. לוחות ראשונים, ביאת משיח, כולם משתתפים, עם ישראל, הערב רב, אחרי זה כל יתר העולם, שלום על כל העולם, ביאלה המוות לנצח, תחיית המתים, נגמר. זה לא קרה. עם ישראל לא נלחמו, ואתה לא יכול, לא מגיע לך להחזיק במשהו שאתה לא מוכן להילחם עליו. אם יש לך איזה מציאות שאתה חי בה והיא חשובה לך ואתה לא מוכן להילחם עליה, זה עניין של זמן עד שזה יילקח ממך. הרי להגיע לחיים של דמוקרטיה פחות או יותר, חופש פחות או יותר, שפע, היו כמה מלחמות מאמצע המאה ה-19 עבור במאה, במלחמת העולם הראשונה, השנייה, מלחמות אחרות של הרבה עמים אחרי כן, מהפכות וכן הלאה, שהגענו לזה שיש לרוב העולם פחות או יותר איזושהי חירות, שלא הייתה לפני 200 שנה. אבל כמה מיליונים מתו במלחמות, כמה אנשים נתנו את החיים שלהם כדי להשיג זכות בחירה, זכות זה, זכויות כאלה, זכויות כאלה. הזכויות לא הגיעו בחינם. אבל שמגיע איזה דור שאומר, לא, זה יישאר ככה לנצח. שבא אסכולה בהיסטוריה העולמית שאומרת, קץ ההיסטוריה הגיע. למה? זהו, כבר לילה. לא היו מלחמות גדולות. אנשים לא יחמו, זה כבר יצא מהאופנה. לא מלחמות, לא הרס וכולי. הכל יהיה כמו שהיום, זה רק עכשיו תהליך של אינדיבידואליזם, של התפתחות, של הערה. אנחנו בדור ההערה, ההיסטוריה נגמרה. מה זה היסטוריה? שכל דור כותבים את הכל מחדש, משנים את הגבולות, משנים תרבויות, ממליכים מלכים חדשים, מפילים. לא, הסיפור הזה כבר נגמר. קץ ההיסטוריה. לא, הוא לא נגמר. זה אשליה של הנגמר. למה הוא לא נגמר? כי עכשיו, מה נאמר אחרי זה? אחרי שנשבעו הלוחות, חייבים לחשב מסלול מחדש, והמסלול הזה אומר כך. אחרי שנטו אחרי מישראל כל אלו שמתו וגרמו לישראל מוות והריגה, אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן ולהלאה, מעשה המשכן לא יהיה לה מצד ישראל בלבד. כלומר, איך הוא אמר את זה בתחילת הפסוק? סעיף ח'. אחר כך נטע מין למינו. מה שעשה הסיפור של העגל, זה היה להפריד בין צד לצד. בין קליפה לבין מוח. מדוע? המוח לא מסוגל להתמודד עם הקליפה. אם הוא היה מסוגל לשלוט בקליפה, אז לא היה צריך להפריד. אבל שהמוח לא מספיק חזק, אז חייבים להפריד בינו לבין הקליפה, אחרת הוא הופך להיות קליפה. ולכן שינו את התהליך, והתהליך עכשיו הוא שונה. מה הוא אומר? וכתוב אחריו, קחו מאיתכם תרומה להשם. מאיתכם ודאי. ממי? כל הדת בני ישראל. שמה זה אומר? קודם זה כל איש אשר ידבנו ליבו. עכשיו זה רק מהדת בני ישראל. לא מערב רב. לא מערבבים. אתם בחוץ, אנחנו פה. מה שנקרא היום זה סוג של אפליה. למה אתה חייב לעשות אפליה? מכיוון שאתה לא יכול לנהוג בכל אדם באותה צורה, מכיוון שלהגיע עם אותה הנחה ראשונית של המודרניזם הליברלי, שאומר כל בני האדם מתכוונים רק לטוב. ולכל אדם, כל נרטיב הוא רק לטוב. ולכן צריך לכבד כל נרטיב, ולכן צריך לכבד כל בן אדם, ואסור להפלות בן אדם, בן אדם לחברו, מכיוון שכולם רוצים טוב. פרשת ויקל אומרת, לא, לא כולם רוצים טוב. הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות, זה לפני עיוור לא תשים מכשול. ברגע שהאדם יש לו, ויש אנשים, שאצלהם הערב רב גובר. מה זה ערב רב? יש אנשים, מה? אפשר להאמין שיש אנשים שיש להם מטרה ורצון וכולי, להרע, להפריע, להרוס, לאבד, להשמיד, לקחת את הזכויות של מישהו אחר? כן? כלומר, יש פה בתוך, בעולם, הכחשה שקיים כזה דבר. מדוע? זה אלה שמנסים להתחבר לצד של הלוחות הראשונים. כולם טובים. האדם, יצר לב האדם, טוב מנעוריו. הוא רק רוצה טוב. אם הוא עושה רע, זה בטעות. צריך לסלוח לו. לא צריך יותר מדי וכו'. וברגע שנחבק את כולם ונחיל את כולם, נבנה ביחד עולם מופלא ומדהים. והתורה אומרת, לא, זה לא עובד ככה. אתה חייב לעשות הפרדה בין המסלולים השונים של בני האדם. יש אנשים שהם לא מסוגלים לעשות רע, ואתה חייב לשים אותם במערכת שבה יש להם תמיכה, והם יכולים להתפתח בתוך זה. ויש אנשים שיש להם כוונות זדוניות, כי הם פשוט לא הובשלו, לא בשלו מספיק בתהליך. ולכן, אם תשים אותם במקום, אם תכניס את השועל בתוך לול של תרנגולות, ותגיד סך הכל מה הוא רוצה, הוא רוצה רע, הוא אוהב את התרנגולות, אצלו בבטן. הוא אוהב את התרנגולות. למה לא תשים את השועל יחד עם התרנגולות בלול? מה, הוא לא מתכוון לרע? בטוח שהשועל לא מתכוון לרע. אבל הוא יאכל את התרנגולות. הוא יהרוס את הלול. אתה לא יכול לשים אותו במגורים ביחד עם התרנגולות. אתה לא יכול, כמו הסיפור עם שהרומאים באו ואמרו לרבי עקיבא, תחיו יחד איתנו, אנחנו כולנו ביחד. הסיפור הזה ישן. כולנו ביחד, כולנו בהרמוניה, כולנו משלימים זה את זה, הכל ביחד. אומר רבי עקיבא, אתם יודעים למה זה אומר. השועל שהולך ליד הנהר ורואה את הדגים. אומר לדגים, דגים, אתם חברים שלי. אני אוהב אתכם. בואו תגורו יחד איתי. אומרים הדגים, תגיד לי, אתה באמת חושב שאנחנו כאלה טיפשים? הרי במקום שאתה חי, שם המוות שלנו. זה מה שאתם מציעים לנו? במקום שאתם רוצים שאנחנו נחיה, אנחנו נמות שם. אתה חייב לחלק את היקום למקומות לפי המסוגלות של האדם. אתה לא יכול לחנך את כל הילדים באותה צורה. יש ילדים שיש להם יכולת למידה כזאת, ויש ילדים יכולת למידה כזאת. אי אפשר להכניס את כולם לאותו קוריתוך. קוראים לזה מידת סדום. לא כולם צריכים להציין במתמטיקה. אחרת, מי יהיה מוזיקאי? אתה חייב להיות מסוגל להבין שיש ילדים שצריכים יותר תמיכה בתחום המוסרי, ויש ילדים שהם צריכים פחות תמיכה בתחום המוסרי. אבל כולם צריכים את החיזוק הזה. ולאלה שצריכים, לא צריכים תמיכה כל כך בתחום המוסרי, בכל אופן הם צריכים חיזוק שאתה סומך עליהם שהם יכולים. ומעבר לכל זה, אתה חייב את השקיפות והאיזונים והבלמים. מדוע? מכיוון שברגע שאתה נותן לאדם כוחות, יצר לב האדם רב מנעוריו, ואין כזה מצב שתיתן לאדם כוח מוגזם, כספי, ציבורי, פוליטי וכן הלאה, והוא לא ייפול. אין כזה דבר. תקראו את הגמרא, תקראו את התורה. עד לכך שאנחנו לומדים את זה מפרשת פקודי, שממשיכה, מה אלה פקודי המשכן? משה רבנו אומר, חבר'ה, תראו משהו. בנינו משכן? אני נותן לכם עכשיו דוח הנהלת חשבונות מדויק. מה נעשה עם כל גרם של כסף או זהב? רגע. אבל אתה, משה רבנו, איש האלוהים. בורא עולם מציר בנוכחות כולנו. אין מישהו בעולם שאתה סומך עליו יותר מאשר על משה רבנו. מה אתה צריך לתת לנו דוחות? אומר משה רבנו, כמו שאני נותן לכם דוחות, אתם תיתנו דוחות לכל אחד, כל הדורות הבאים. מדוע? אל תסמכו על עצמכם. כל אחד יכול ליפול. לפני עיוור לא תשים מכשול. אף פעם אל תיתן לגבי לשבת על הקופה בלי שצריך לתת דוחות. לא לקהילה ולא לוועד. אף פעם אל תושיבו את הרב שהוא גם יהיה אחראי על הדוחות ועל הקופה. הכל חייב להיות בהפרדת רשויות, מכיוון שמה? יצר לב האדם רע מנעוריו, ואם אין שקיפות, זה הסוף. נגמר. ואם אנחנו לא מניחים מראש שזה טבע האדם, ואנחנו אומרים, לא כולם טובים. זה הצביעות, או התמימות, או צביעות שמתממת, או התמימות שמצטבעת, אבל שם מתחילה השחיתות. וכל המשטרים האלה שאומרים, לא, אבל אפשר לסמוך עליו, כי הוא כזה צדיק, הוא כזה נדר, אתה כבר יודע שפה התחילה בעיה. ומה קורה, מה הבעיה עם משטרים הסוג הזה? הם קורסים ברעש עצור. כי שברגע שזה קורה, מתחילות הגנבות. ואתה רואה אנשים שהיו ילדים טובים, לב זהב. הם היו חברים מדהימים בבית הספר. אתה זוכר אותם בתור מה זה מותק של בן אדם באוניברסיטה, או בצבא וכן הלאה. תיתן לו עכשיו את העוצמה ואת הכוח ובלי שקיפות. לא מבין איך נהיה ממנו מפלצת. הגמרא אומרת, אין כזה דבר. אין מצב שאדם תשם אותו במקום של כוח, והכוח משחית. וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. ואנחנו חייבים להבין את זה. זה ריאליזם, זה לא טופיזם. פה פרשת ויקל אומרת כך, מהרגע שנעשה חטא העגל, העולם יהיה בנוי על קהילות. הפיקוח על העבודה הרוחנית של הבן אדם מתחיל בקהילה הקרובה שלו. תיקח בן אדם שלילי, אבל זה מאורגן טוב והקהילה בנויה טוב, זה יוציא ממנו את הטוב שבו. אבל אם תיקח בן אדם חיובי ותשים לו, לא אתה בסדר, אנחנו סומכים עליך וכולי, זהו, נגמר. היפלת אותו לפני עיוור, לא תשים מכשול. זה הדבר האחד. עצם העניין המובנה הזה, שאם אתה רוצה שזה יצליח ותהיה הרמוניה, אתה צריך לחשוד בכל אחד. עד די כך שהכהן הגדול, שהעם בוחר בו, לייצג אותו, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים. אבל לפני יום כיפור באים הסנהדרין ומזהירים אותו שלא יעשה טעויות. ואחרי שמזהירים אותו ונותנים לו על הראש, הם הולכים הצידה ובוכים, ככה כתוב, כי איך הם עשו לו, איך הם עשו כזה דבר לכהן הגדול. והוא בוכה מזה שהוא מפחד שבאמת הוא ייפול מה שהם אמרו. אבל זה התנאי. זה התנאי. אצל ההורים שלי בכפר, היה להם שכן. שהיה לו ילד, והילד הזה היה הולך, הוא היה מקבל קד זכוכית, והיה הולך לקנות עם זה נפט. אבל לפני שהוא יוצא מהבית, אבא שלו היה מכה אותו מכות רצח. אומרים לו, למה אתה מרביץ לו? הוא אומר, שלא ישבור את הקד. אבל הוא לא שבר את הקד. ואם, אחרי שהוא ישבור את הקד, מה זה יעזור לו אם אני ארביץ לו? סיפור אמיתי. זה הסיפור של הכהן הגדול. אני לא ממליץ להרביץ מכות רצח לאף אחד, בעיקר לא לילדים. אבל עצם העניין, שזה שאתה מחזיק את הבן אדם קצר בחברה, בזה שהוא יודע שהוא בן אדם. והוא בשר ודם. ובשר ודם עושה מה שבשר ודם יודע לעשות יותר טוב מכל דבר אחר, וזה טעויות. מכיוון שאנחנו יודעים שכולנו שור מועד, בחזקת שור מועד, אז ברגע שאנחנו בודקים זה את זה, באהבה, אבל בבדיקה, אנחנו מחזיקים זה את זה בחיים. וברגע שאנחנו אומרים, לא צריך לעשות חוזה, כבר תאמין למה שהוא אומר, אפשר לסמוך עליו. אני אוהב אותו, אוהב אותי, חייבים חבר'ה לעשות חוזה. אחר כך, לא עשית חוזה, מגיע לך. זה גמרא, זה היה לך. כל דבר, על כל פרט, חייב להיות מסוכן, תיאום ציפיות, וחייב להיות פיקוח על כל השלבים של החוזה. למה? יש לחצים, יש עניינים וכן הלאה. זה לא כי אתה רוצה שזה יעבוד והכל יהיה בסדר. תארגן את זה כמו שצריך. זה חייב להיות בנוי כמו קהילה מסודרת. מהתחום הבסיסי עד המבנה המדינתי והרב מדינתי. ואהבת לך כמוך מתחיל במקום הזה. עכשיו, אז דיברנו יופי על רעיונות מדהימים, בואו נבנה לנו עוד מפלגה. אין מספיק מפלגות, נכון? לא. מה שהרב השלג אומר, צריכים להתחיל קודם כל מהמעגל הקטן. המעגל הקטן זה אני וכמה חברים שלי. זה שם זה מתחיל מהקהילה. כל אדם כדי שהוא יצליח להעלות את עצמו בתהליך מחטא העגל למצב של תחיית המתים, שיש את הרשימה הזאת בגמרא, במשנה, סליחה, מסכת אבות, שהרמח"ל מצטט, איך אדם מגיע מזהירות לזריזות לקדושה לרוח הקודש לנבואה ולתחיית המתים. זה פשוט עניין שלבים בעבודה רוחנית. בחיים לא תעשה את זה לבד. אתה חייב לבנות לך מערכת קואוצ'ינג אישית שנקראת קהילה. זה התפקיד של הקהילה. איך תבנה קהילה? עשה לך רב וקנה לך חבר. מה זה קנה לך חבר? מה אם אני צריך לעבוד על זה? לא צריך שיהיה חבר שלי. לא, קנה לך חבר. צריך לקנות את זה. אם אתה לא, איפה אתה משקיע, שם אתה בונה קהילה. אין השקעה, אין קהילה. קהילה זה כמו בנק. חברי הקהילה מכניסים, בהתחלה מישהו אחד מכניס כמו משוגע בתוך הבנק. יש מה למשוך, אנשים באים. לאט לאט הם מתחילים להשקיע גם כן בבנק. אם נהנים מהבנק, למה לא להשקיע? לאט לאט משקיעים יותר אנשים, יותר אנשים, יש יותר מה למשוך. מה אתה מושך מהבנק של הקהילה? חיים. חיים, פשוט חיים. כשאתה חלק מקהילה, אתה חי יותר וחי יותר טוב. איך אתה מתחיל עם קהילה? שבת. כתוב. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קוד... איפה נבנה את הקהילה? קודם כל על השבת. איך תתחיל את הקהילה? אל תשב לבד מסכן בליל שבת, ותאכל, תשקיע, תזמין חברים, תזמין חברים כאלה, ולאט לאט תבנה לך קהילה. תשקיע יותר, תהיה קהילה יותר חזקה. לשבת ולבכות, מזה לא יצא לך כלום. קנה לך חבר, תתחיל לבנות קהילה. סעודת שבת, תקרו בזוהר, תקרו בתורה, תקרו זה, תדברו, תחלקו ביניכם וכן הלאה, מה שעבר, תחלקו רעיונות. לאט לאט הקהילה הזאת הופכת להיות לבנק של אנרגיה. האנרגיה שאתה מקבל בשבת, עם האנרגיה הזאת אתה יכול עכשיו ללכת במשך השבוע. ככל שאתה בונה יותר את הקהילה, תהיה יותר אנרגיה. תהיה יותר אנרגיה, אומר הרב אשלג, איך אדם יכול להרים את עצמו מרצון לקבל לעצמו בלבד למקום יותר גבוה? לבד? בחיים לא תוכל לייצר מספיק אנרגיה. כדי להרים את עצמך מעל. אתה חייב את האנרגיה של הקהילה. האנרגיה של הקהילה עם האנרגיה של השבת, והאנרגיה של הנשמה היתרה של השבת. כל המאמרים הכי מדהימים בזוהר על הכוח של השבת, בפרשת ויקל. בפרשת ויקל. כל המאמרים על התפילה הכי חשובים, פרשת ויקל. למה? מה זה תפילה? יש תפילה בלי קהילה? למה בורא עולם לא יכול להסדר? מה זה, אתם יודעים מה זה להתפלל במניין? מאיפה אני משיג מניין? אתם יודעים איזה מיומנויות חברתיות אתה צריך לבנות כדי לשמור על מניין? רציני, נכון? למה? אתה רוצה מניין, אז אתה צריך להיות נחמד לאנשים. אתה צריך לחבר אותם ביחד. זה מה זה מיומנויות אתה בונה? של מנהיגות, של כישורים חברתיים, של רגישות, של אכפתיות. כי בן אדם מרגיש שאכפת, שיש מישהו שאכפת, הוא יבוא. האמת לא בא לו כל כך להתפלל, אבל מה? איפה אוהבים אותך? מי מדבר איתך? מי מחבק אותך? אז אתה בא. לאט לאט אתה מתחיל לענות גם מהתפילה. כל זה בנוי למה? אומר הזוהר בצורה מאוד פשוטה. למה צריכים 10? ואם יש 5? אז לא נגיד קדיש, נגיד חצי קדיש, כי יש חצי מניין. לא, זה לא עובד ככה. למה זה לא עובד? כי שיש 10 אנשים, אחד מביא חסדים, אחד מביא יותר גבורות, אחד קצת זה, אחד קצת... בסופו של דבר שיש 10, יש אנרגיה ששלם. אחד פחות, זה כבר לא שלם. זה לא שלם, אתה לא יכול להגיע לשום מקום. למה? אם חסר גלגל, הרכב לא נוסע לשום מקום. מה, יש לי 90% מהרכב. זה לא ייסע. אתה צריך את כל האוטו כדי שזה ייסע. לא תקני. לא נוסע, ואם זה נוסע, אוי ואבוי. נכון? זה יכול לגרום כל מיני, זה יכול להרוס את הכל בדרך. אז לכן, הכוחות שיש בשבת, הם כוחות אדירים. וכל העניין, והמקומות הכי, הכי מופלאים בזוהר לגבי הסודות של השבת. מה שנקרא, מהו שבת? רזה דה שבת, הסוד של השבת. כל זה קיים פה. גם פתיחת קריאת התורה בשבת, פה. שפותחים את ההיכל בשבת, בבוקר. ואז כולם אומרים, היום בכל בכנסת, גם אשכנזי, אומרים מה זוהר, כולם אומרים מה זוהר. בריך שמי דמריאן, מאיפה זה לקוח? פרשת ויקל. בזוהר. כולם אומרים זוהר? כן, מה? כולם חייבים להגיד. רגע, אתה אומר זוהר אפילו שאתה לא מבין? אפילו שזה זוהר? לא, חייבים להגיד. למה? ככה כתוב בזוהר, שצריך להגיד. שנפתח היכל, צריכים לומר את כל זה. כי נפתחים השערים של השמיים של רחמים. זה הזמן עכשיו. למשוך את האורות שהתגלו מתי? על הר סיני. מה התגלה על הר סיני? חיי נצח. כל שבת אני יכול למשוך חלק מזה. כל שבת אני יכול, לכן שבת מעין עולם הבא. לכן אומרים, יותר משבני ישראל שמרו על השבת, השבת שמרה עליהם. כי ברגע שאתה אומר וקראת לשבת עונג, מאיפה תיקח את העוצמות להתגבר על כל הכאוס של היום יום? שיש לך את השבת ויש לך קבוצה של אנשים שתומכים זה בזה, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? שואל, איך זה קרה שבדור שלנו, בדור של רבי שמעון, התגלו סודות עצומים כל כך כמו הזוהר? הוא בפליאה. והוא לא אומר זה בזכותי. הוא אומר בזכות אהבת החברים. שרבי שמעון יוצא מהמערה, ששם מתגלים לו הסודות על ידי אליהו נביא ומשה רבינו, הוא הולך מיד, אחרי כן אוסף עוד 8 חברים, והם בהידרא רבה, שם זה מתגלה. והם כל הזמן אומרים, בגלל שאנחנו אוהבים זה את זה ודואגים זה לזה, לכן יורדים הסודות וכל העולם, אפילו תינוקות של בית רבן, מדברים סודות. באיזה זכות? של אהבת החברים. כל המקובלים משם ואילך, תמיד דאגו שיהיו להם חברים. למה? אם אין קבוצה של חברים, זה לא יעבוד. לבד, אל תסמוך על עצמך. שום מקובל לא שמח על עצמו שהוא יכול לעשות את זה לבד. רבי שמעון לא שמח על עצמו. מי יכול להגיד שהוא יכול לסמוך על עצמו? אם אין לך אנשים שברגע שאתה נכנס קצת לחטא היוהרה, או קצת נכנס לכל מיני זכיחות, וזיזול, אנחנו בני אדם. יכול שאתה עובד ב-90%, 10% קצת אתה ככה מזייף. אתה לא שם לב מרוב ה... יאללה חבר'ה, בואו נעשה את זה. אבל אם יש לך אנשים שרואים, הרי מי האנשים שרואים הכי טוב את הגיבנת שלנו? אלה שקרובים אלינו. איך אתה מגיע למצב של רוחניות? שאתה באמת מגיע למצב, כי היום, כמו שאמרנו בהתחלה, הלוחות של היום זה לא אותו דבר משני הצדים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם את האמת. למה? רוב הסיכויים שהוא ייעלב, ברגע שאתה מתחיל להגיד לו את האמת, הוא נסגר, לא יצא מזה טוב. ולכן ההלכה אומרת, תוכח תוכח את עמיתך, מותר לך להגיד את האמת בשלושה תנאים. א', אתה באמת אוהב את הבן אדם. ב', הוא אוהב אותך. ג', הוא רוצה להקשיב. שלושת התנאים האלה לא חלים, תשתוק. כמו שמצווה להגיד, כך מצווה לא להגיד. עכשיו, בן אדם שהגיע למדרגה שלמה, הוא אוהב את החבר שלו כל כך, שהוא רק מתחנן, תגיד לי מה לא בסדר, שאני אוכל לדעת מה לתקן. כמה אנשים אנחנו מכירים שם במצב הזה? לכן יש לוחות השניים, שזה אחד בפה ואחד בלב, מה לעשות? מה שאתה צריך להגיד, זה מה שיגרום לחבר שלך ברגישות, להתקדם קצת הלאה. אם תגיד לו את כל האמת בפרצוף, איזה חכם, איזה אידיוט. אז אמרת את האמת. מי ביקש ממך? מה יצא? תסתכל מה... לא, אבל אני אמרתי את האמת. תראה מה יצא מזה. אתה צריך להגיד, כמו שאמרנו, הלוחות מהר סיני, שהיה כתוב אותו דבר משני הצדים, שברו אותם. לא מתאים היום. אתה צריך להגיד את אותו חלק של האמת שיעזור לבן אדם להתקדם. זהו. להגיע למצב שיש אהבת חברים, שאתה באמת, מה שיוצא מהלב נכנס, שאתה מסוגל לומר את זה מאהבה, ולא מעצבים, ולא מטרוניה. ולומר את זה בצורה שהחבר שלך עוד ינשק ויחבק אותך, איך אמרת לי את האמת, אני הייתי צריך כל כך לשמוע את זה, כדי להשתנות. כמה עבודה צריך להשקיע בזה? זה לא יבוא בחינם. זה דורש עבודה. אבל כשאתה מגיע למקום הזה, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, מה זה היה שווה? לא בחינם, אבל זה היה שווה. עכשיו אתה יכול למשוך את כל הכוחות העליונים של השבת, של התפילה, של כל האוצרות נפתחים לפניך. מה שלבד אתה לא יכול להשיג. וזה הכוח של קהילה. וזה מתחיל מהקהילה הקטנה שאתה מתחיל אצלך בשבת בבית. עוד נניח, לא אצלך בשבת, אומר לחבר שלך, יאללה, בוא נארגן שבת, אני אביא זה, אני אביא זה, אתה תביא את זה, אני אבוא לעזור לנקות, אני אעזור לסדר. נתחיל אבל עם משהו. נזמין את השכנים, נזמין, לאט לאט נראה מי נשאר, מי מתאים, לא מתאים. השבת כבר לבד תעשה את הבירור. כשאתה מגיע למקום הזה, זה חיים אחרים לחלוטין. שם אתה מתחיל לחיות. בהצלחה לכולם, לעבודה.